וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, איש על דגלו ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. אומר המדרש שאת המצווה הזאת בני ישראל קיבלו לפי בקשתם הם, שהם ראו את המלאכים במתן תורה שהם מסודרים לפי מחנות, אז ביקשו שהשם יסדר גם אותם לפי מחנות. אז כאן צריך להבין מה הפשוט במדרש. אם הם רוצים להסתדר לפי מחנות, כל עוד השם לא ציווה משהו מסוים, מי מפריע להם להסתדר איך שהם רוצים? יסתדרו איך שנוח להם, או ישאלו את משה רבנו שהוא המנהיג שלהם לסדר אותם. מה הבעיה? למה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא כאן שייתן ציווי מיוחד למשה רבנו? אז צריך להבין הרי שהמלאכים הם בריאה רוחנית, הם לא תופסים מקום. מה פירוש שהמלאכים מסודרים לפי מקום, לפי מחנות? הכוונה לרוחניות שלהם, שכל קבוצת מלאכים יש לה תפקיד משלה. יש מלאכים של חסד, יש מלאכים של דין, כל קבוצת מלאכים יש לה תפקיד משלה. המהות הרוחנית של המלאכים, זה הכוונה במקום שלהם. אז ישראל מבקשים לדעת גם את השורש הרוחני שלהם, שהשם יאמר להם, זה הם לבד לא יכולים לדעת, מה השורש הרוחני של כל שבט ושבט, של כל יחיד ויחיד, שיחלק להם את תפקידם. אמנם כל התורה כולה ניתנה לכל עם ישראל, ובכל זאת, כל אחד מהם יש לו שורשים משלו, אז צריך לסדר אותם למחנות, והקדוש ברוך הוא מסדר לפי הרוחות של אוהל מועד. ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, לאברהם, יצחק, יעקב, ואנחנו ירשנו מהם, אז כל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ובכל זאת, כל שבט יש לו חלק מיוחד בארץ ישראל, וכל יחיד ויחיד יש לו חלק מיוחד בארץ ישראל. זה לא רק סתם פרנוס, אלא זה שורש רוחני שלו במקום מיוחד בארץ ישראל. זבולון דחוף ימים ישכון, זה המקום שלו. דן יזנק מן הבשן, נפתלי ים בדרום ירשה. גם אלו שלא כתוב בתורה, שרק עלו בגורל אחר כך בימי יהושע, אבל אף על פי כן הגורל בירר איפה השורש הרוחני. לא סתם טוב נשים אותך כאן כי לא מצאנו לך מקום אחר, אלא כאן השורש הרוחני של אותו שבט. הגמרא מביאה, בימי הגמרא היה יהודי שתמיד היה אומר שהמקום הכי טוב, הדברים הכי טובים הם הדברים שעל חוף הים. אז חז"ל קבעו שהוא משבט זבולון, זבולון לחוף ימים ישכון. גם אם כבר עברו 1,000 שנים מאז שיעקב אבינו אמר את המשפט הזה, או יותר מ1,000 שנים, אבל הטבע של זבולון נשאר לחוף ימים ישכון. יש מפרשים שלכן יונה, כשהוא רוצה שהשכינה לא תשרה עליו, הוא בורח לים. הרי ארץ ישראל משלוש רוחות פתוחה ליבשה, לארצות הגויים, שהשכינה לא תשרה עליו. יכול לברוח לצפון או לדרום או למזרח, הוא בורח לים, מפני שהוא משבט זבולון. אז הוא, כשהוא בורח, הוא בורח לים. שהוא רמוז בפסוק זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, הרי יונה יורד באונייה, וירחתו עד סידון, הרי הוא בר ירח אמו, אמו היא האישה הצרפתית, קום לך צרפת אשר לצידון, זה ירחתו עד סידון. הגמרא מביאה על איש אחד שעל כל דבר היה אומר נלך למשפט, אין אצלו להתפשר ולהסתדר, נלך למשפט. אז הגמרא אומרת שהוא משבט דן, דן ידין עמו, אז הוא מחפש דין, הוא לא מחפש פשרות, הוא מוכן להסתדר רק על פי דין תורה. אז הוא משבט דן, אז אלפי שנים, אחרי, יותר מאלף שנה אחרי מה שיעקב אבינו אמר, אבל התכונה נשארה בשבט. כמובן זה לא תמיד כך, אסור לשכוח שהשבטים גם התחתנו אלה באלה. אז היום איש הוא משבט דן מצד אבא, הוא בכל זאת מצד אמא משבט אחר, לפעמים מצד הסבתא וכן הלאה, אבל בכל זאת נשארו תכונות שבטיות. יש גם החלק הארץ ישראלי ששייך לכלל ישראל, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, ואפילו מי שסובר בגמרא שירושלים כן נתחלקה לשבטים מודה שמקום המקדש על כל פעם לא נתחלק לשבטים. אז יש דבר משותף לכל עם ישראל, אבל יחד עם זה כל עם ישראל, כל אחד מישראל יש לו שורש מיוחד בארץ ישראל. וכך גם בתורה, התורה ניתנה לכל עם ישראל, כולנו קיבלנו את התורה. יש מצוות שנוהגות רק בגברים ולא בנשים, בכל זאת למנהג האשכנזים גם אישה יכולה לברך עליהם אשר קידושנו מצוותיו וציוונו. אם רוצה למשל לשב בסוכה יכולה לברך אשר קידושנו, מי ציווה אותך? אותי אישית לא ציוו, אני פטורה מהסוכה, אבל את הכלל ישראל ציוו, אז אני קיבלתי את התורה יחד עם הכלל ישראל, אז אני יכולה, הספרדים חולקים את זה כידוע, אבל האשכנזים כך נוהגים שאישה יכולה לברך, אם היא יושבת בסוכה, יכולה לברך שהקדושנו במצוותיו וציוונו, ולשב בסוכה מפני שהיא מקבל שכר, בזה גם הספרדים מודים בתור אינו מצווה ועושה, אבל היא מצווה, כן, היא מצווה, לא כנפש אישית, אבל כחלק מכלל ישראל, גם היא מצווה במצווה הזאת, לכן גם היא יכולה לומר שהקדושנו מצוותיו וציוונו. יש מצוות ששייכות רק למלך, או רק לכהן גדול, או רק לכהנים, וכן הלאה, ובכל זאת, כולן שייכות לכולנו. יש מצוות ששייכות רק בזמן הבית, או רק בארץ ישראל, ולא בחוץ לארץ, ובכל זאת, כל המצוות שייכות לכל עם ישראל, כל התורה שייכת לכל עם ישראל. כל אחד יש לו חלקים מסוימים בתורה, ויחד עם זה יש הדברים הפרטיים. כך גם בלימוד התורה, אנחנו מצווינו ללמוד את כל התורה, כל התורה ניתנה לנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. ומים שאין להם סוף, קשה בשר ודם ללמוד. אם בימי הרמב״ם אולי עוד היה אפשר ללמוד את כמות הספרים, כמות הספרים שיש כיום, אני לא יודע אם בשר ודם יכול ללמוד, גם אם יישב 120 שנה ויגע בתורה יומם ולילה, לא יודע אם יוכל ללמוד את כמות הספרים שיש כיום. ברוך השם, שמעתי ממוריו רבי הרב שך זכר לברכה פעם, שאמר בשיעור במסכת נדרים שמערן מוכח שלא הפשט שיהודי צריך ללמוד כל רגע, שיהודי צריך ללמוד את כל התורה כולה כל רגע, אלא מה, הוא אנוס, הוא לא יכול, גם לא כל רגע הוא יכול ללמוד, הוא לפעמים גם ישן ואוכל, אבל בעצם היה צריך ללמוד כל התורה כולה כל רגע. הרב חלק את זה, הרב אמר שאין חיוב ללמוד כל התורה כל רגע, יש חיוב ללמוד כל רגע ויש חיוב ללמוד כל התורה, אבל לא הסכים שכל התורה כל רגע. אבל כל פעם למעש הזה הרי לא ייתכן, ויחד עם זה כל אחד צריך ללמוד כפי כוחו, להקיף את כל התורה עד מקום שידו מגעת, כפי שהמשנה אמרה, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנו, אתה יכול, לא יכול לגמור הכל, ויחד עם זה אתה לא בן חורין להיבטל ללמוד, אתה לא יכול לתת נו בן כה וכה לא לגמור הכל, אתה צריך לגמור כמה שאתה יכול, ללמוד כמה שאתה יכול, גם מבחינת ההיקף וגם מבחינת העומק. אי אפשר לדרוש מילד בכיתה א' ללמוד חידוש של רבי עקיבא איגר, אבל מי שיותר מבוגר אפשר לדרוש ממנו, כל אחד לפום דרגה דילי, צריך לרדת לעומק הדברים, לא רק לא להסתפק רק בשטחיות של הדברים. בכל זאת לכל אחד יש חלק בתורה גם בלימוד ששייך אליו יותר לפי שורש נשמתו, וכל אחד חייב ללמוד הכל. ובכל זאת יש חלקים שמתקשרים אל האדם יותר, או שהאדם מתקשר אליהם יותר. אפילו משה רבינו שקיבל את כל התורה כולה במתנה מפי הקדוש ברוך הוא, אמרו חז"ל 50 שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמצאו למשה רבינו חוץ מאחד, ששער אחד מתוך 50 שערי בינה לא נמסר למשה רבינו, שנאמר ותחסרי מעט מאלוקים, מעט חסר לו במידת הבינה. מקובלים אמרו שיהושע בן נון היה לו קצת הבנה בשער החמישים, ולכן נקרא בן נון, שהוא מבין את הנון, את השער החמישים. כל פעמים משה רבנו ודאי הוא קיבל כל התורה כולה, ובכל זאת היה גבול עד איפה הוא מקבל. יש משהו שהוא לא קיבל. בחז"ל אנחנו מוצאים שיש אמוראים שהלכה כמותם בייסורים, כמו רב ורב ששת, ויש אמוראים שהלכה כמותם בממון, כמו רב נחמן, שמואל. הם ודאי ידעו כל הש"ס. אנחנו מוצאים את רב בכל הש"ס, מוצאים את שמואל בכל הש"ס, מוצאים את רב נחמן, מוצאים את רב ששת. ובכל זאת כל אחד מתקשר יותר לחלק מסוים, אלה התקשרו יותר לחלק האיסורים, לחלק היורדיה, כפי שהיינו קוראים את זה, ואורחיים גם כן, ואלה התקשרו יותר לחלק החושן משפט, לדיני ממונות, למרות שלמדו כל התורה כולם, מוצאים אותם בכל הש"ס. בכל זאת, כל אחד יש לו יותר, זה יש לו יותר חלק במקום זה, וזה יש לו יותר חלק במקום אחר. מצאנו בגמרא שהיו מרי דשמייתא ומרי דאגתא, היו אמוראים שהיו גדולים יותר בהלכה, והיו אמוראים שהיו גדולים יותר באגדה, השטח שלהם היה יותר באגדה. זאת לא אומרת שהם לא למדו את, אלה לא למדו את השמייתא ואלה לא למדו את האגדה, ודאי שלמדו הכל, ובכל זאת הגדלות שלהם, שורש נשמתם היה יותר בשטח זה, ואחרים שורשם היה יותר בשטח אחר. בפוסקים מוצאים שיש מהפוסקים שהיו מקובלים, יש מהפוסקים שלא עסקו בקבלה. זאת לא אומרת שאדם יכול להתחיל רק מקבלה. גם מי שרוצה ללמוד קבלה צריך להתחיל קודם מש"ס ופוסקים. תחילה עם מלא קריצו בש"ס ופוסקים ואחר כך ללמוד קבלה. ללמוד רק קבלה זאת לא דרך. אבל היו כאלה שנמשכו יותר אחרי חוכמת הקבלה, אחרי שמילאו קריסם בש"ס ופוסקים, עיקר גדלותם הייתה בקבלה. הארי הקדוש, שאין לנו גדול בדורות בקבלה כמוהו, לא מדבר על תנאים כמו רב שמעון בן יוחאי, אבל בדורות הפוסקים אין לנו מי שגדול בקבלה כמו הארי הקדוש, אבל הוא גם היה תלמיד חכם בניגלה. הוא למד אצל כמדומני רבו היה רב צלאל אשכנזי בעל שיטה מקובצת, שוודאי ידע ניגלה. אלא עיקר כוחו, פרסומו היה בקבלה, ייחודו היה בקבלה, אבל זאת לא אומרת שהוא לא למד ניגלה קודם. אצל רב כזה כמו רב צלאל אשכנזי הוא עדיין למד הרבה ניגלה. הגרא ידוע, מי לא יודע שהגרא מלא כל חוכמת התורה בנגלה, ויחד עם זה גדול, גדול מאוד בניסתר, זה לא סותר, אבל להתחיל רק מניסתר זה לא דרך. לפעמים אנחנו רואים באדם שרוצה ללמוד בעיקר תנ"ך או בעיקר אגדה, יכול להיות ששם הוא מוצא את שורש נשמתו, זה ייתכן. ודאי היו כאלה שידעו יותר תנ"ך, היו כאלה שתוספות כבר אמרו שרבנן לא אהבו בקיא בקראי, אז אפשר להיות מהמוראים ולא להיות בקיא כל כך בתנ"ך. והיו אחרים שכן, רש"י אומר על הצוואה של רב אלעזר, מנעו ביניכם מן ההיגיון שלא ללמד את הבנים יותר מדי תנ"ך. אבל אם ידעו תנ"ך רק כמה שידע רש"י, אז גם כן טוב. אלא שרש"י גם ידע ש"ס, כפי שכל מי שפתח גמרא יודע שרש"י גם ידע ש"ס, הוא לא רק תנ"ך. זה נכון שיש אנשים ששורש הנשמה שלהם יותר בלימוד התנ"ך או באגדה, ובכל זאת כשאדם מחליט שהוא שייך לזה הוא צריך לבדוק את עצמו אם זה לא נובע מעצלות. הוא חושב שזה יותר קל ללמוד, בהלוכה אני צריך מאוד להתאמץ להבין מה שיטת הריף ומה שיטת רבנו תם ולמה בית יוסף החייה כך ולמה הקרמה החייה אחרת, ובתנ"ך זה יותר קרי, אגדת זה יותר קרי. זה לא נכון, יש עומק גדול גם באגדת, אבל לפי מה שהוא חושב אז הוא חושב שיהיו לו חיים נוחים ללמוד תנ"ך. אני לא נגד לימוד תנ"ך, להפך, אני בעד זה שכל אחד ידע תנ"ך, לא יותר מרש"י, אבל כמו רש"י צריך לדעת תנ"ך. הגר"א לא היה מקבל לישיבה שלו מי שלא יודע תנ"ך פחות או יותר בעל פה. אני לא חושב שבישיבת הכותל כדאי שננהיג את התנאי הזה, כי זה יכביד על הרישום לשנה הבאה. אבל בכל זאת, לדעת תנ"ך צריך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו 24 ספרים, לא כדי שהם יעמדו בארון הספרים, אלא כדי שנדע אותם. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך התנ"ך, אז צריך לשמוע מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו. הכל צריך, כל אות ואות, דיברנו כבר, שכל נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה, אז כל מה שנכתב סימן שזה נצרך לדורות, צריך לדעת את התנ"ך, וצריך לדעת גם אגדת. חז"ל אמרו, רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם למד אגדה, אבל זה לא פותר מלמלא קריצו בש"ס ופוסקים, אסור להתעצל, צריך לדעת ש"ס ופוסקים. מה הישיבה בעיקר צריכה לתת לבן אדם? ראשית כל יראת שמיים, כלומר, בלי יראה אין כלום. ראשית חוכמה יראת השם, זה ודאי שתפקידה הראשון של ישיבה להקנות יראת שמיים. אבל מתוך חוכמת התורה, איזה חלק היא בעיקר צריכה לתת לבן אדם? בעיקר כוח הסברה. מפני שידיעות אפשר לקבל מחוץ לישיבה, אתה יכול לשבת על יד ארון ספרים למלא את כרסך בש"ס ופוסקים, אבל דרכי הסברה להבין זה אתה צריך לקבל בישיבה, בעיון, בשיעורים של רבותיך, בספרים, לפתוח רב חיים, רב שין, שאר ספרים, כדי לקבל דרכי הסברה. ככה אני יכול לדעת ש"ס בעל פה בלי לדעת איזה קושיה יש להקשות, איזה תירוץ יש לומר. אומרים בשם רב הוכבר שהוא אמר שהיו לו שני רבנים, רב עקיבא איגר, אמנם לא היה חי אבל ספריו, ורב חיים. ורב עקיבא איגר הוא למד איך להקשות קושיה, ורב חיים הוא למד איזה קושיה לא להקשות, מה לא קושיה, איזה קושיה לא מתחילה. זה צריך לדעת דרכי הסברה. כמו אומר בגיטין על רבי אביתר, רבי אביתר אמר משהו, אז שואל את הגמרא, רבי יוסף שאל, מי אמר שרבי אביתר הוא בר סמכה? הנה הוא טעה באיזה דין מסוים, הוא עשה לא כפי מימרה של רבי יצחק, אם אני אומר מישהו אחר. אז עונה הגמרא, וכי בגלל זה שהוא לא ידע איזה מימרה, הוא לא גברא רבא? הגמרא אומר, והראיה שהוא היה גברא רבא, אבל חוץ מזה אומרת הגמרא שבישלמה אם היה טועה בסברה אז הוא לא היה גברא רבא, אבל אם יש איזה מימרה שהוא שמע אז הוא לא שמע, תורה היא מים שאין להם סוף, אז יש מימרה שהוא לא שמע אז הוא לא ידע. זה לא מונע שיהיה גברא רבא אם חסר לו בידיעה כלשהי, כמובן צריך להשתדל כן לדעת, אבל בכל זאת אם חסר לו ידיעה מסוימת זה לא מונע שהוא גברא רבא, אם חסר לו סברה זה אומר שהוא לא גברא רבא, אז הוא לא יודע לסבור, אז הוא בשום מקום אולי לא יודע, אז אם חסרה סברה זה לא גברא רבא. זה בעיקר לנו לדעתי מה שהישיבה צריכה לתת לנו בשטח הלימוד, את הכוח לסבור סברה, להבין, לנתח דבר. אתה רואה פסק של הרמב״ם או סברה של הרשב"א או משהו אחר, לדעת לנתח את זה, האם זה בנוי על פי הסוגיה בגיטין או על פי הסוגיה בבקם, האם זה בגלל הסברה של רוב או בגלל הסברה של חזות או שיש כאן מיג או משהו אחר, לדעת לנתח ומדי לדעת להקשות ולתרץ מה קשה הזה, איזה פסקים של הרמב״ם נוגדים לפסק הזה של הרמב״ם בכאורה, ודאי שהם לא נוגדים, אבל לכאורה נוגדים, ואיך בכל זאת אפשר ליישב שהם לא נוגדים. בלי זה, חז"ל אמנם אומרים שפלפולה דאורייתא הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, רק משה רבנו נהג בו טובת עין ונתן את זה לכלל ישראל. ואני לא מבין איך היינו פוסקים איזושהי הלכה בלי פלפול הדאורייתא. רק עם פלפול הדאורייתא אפשר לנתח, להבין למה פה הגמרא אמרה שזה חייב נזק שלם, ושם אמרה שזה רק חצי נזק או דבר אחר. ודאי שאנחנו צריכים להסתייע בפלפול הדאורייתא. שמעתי מהרב זכרונו לברכה, שלמרות שאנחנו אומרים שדיבם של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל, ועם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ועם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, שיש כל הזמן ירידת הדורות ממשה רבינו ועד היום, בכל זאת בדור האחרון חל התפנית, יש עלייה בלמדנות. הלמדנות היום ברוך השם בישיבות ברמה יותר גבוהה ממה שהייתה פעם. ודאי לא התכוון לגדולי עולם כמו רבי עקיבא איגר וחתם סופר ואחרים, אבל לבחור ישיבה הממוצע רמת ההבנה בלימוד היא היום יותר גבוהה ממה שהייתה פעם. חשבתי שהדברים אולי מרומזים בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר לפסוק בשנת 600 שנה לחיי נוח, אומר הזוהר שמשנת 600 לאלף השישי נפתחים שערי החוכמה. אז בשטח הגשמי ראינו את זה, המדע התפתח מאז שנת תף רש ועד היום הרבה יותר ממה שהתפתח באלפי שנים קודם לכן, בצעדי ענק, כל התגליות, כל המהפכות בשטח אטום, חשמל וכל שאר השטחים, ודאי רואים את ההתפתחות שערי, פתיחת שערי החוכמה, אבל גם בשטח התורה נפתחו שערי החוכמה. ורב חיים והדומים לו, זה מתן תורה חדש בשביל עולם הישיבות. עד רב חיים ההבנה, אני לא מדבר על גדולים כמו הגר"א, כמו רבי עקיבא איגר, אבל על בחורים מוצאים, ההבנה הייתה קלושה, לא הבינו את סברת הדברים. ורב חיים, אבני נזר, עוד פתחו לנו עולם חדש. לעניות דעתי רב חיים והדומים לו הם מתנותי חדש בשביל בני הישיבות. קיבלנו תורה מחדש, וזה משנת תף רש לאלף השישי. כל בריסק וסוחת שוב וכדומה, זה מתן תורה חדש. אנחנו מתקרבים לחג השבועות. כל יהודי צריך לחוג את חג השבועות, אין ספק בזה. אבל לבני הישיבה זה יום טוב מיוחד, הם שעוסקים כל הזמן בתורה, בשבילם במיוחד זה יום טוב. הגמרא רמביה שרב יוסף בחג השבועות היה שמח, היה אומר, אלמלא היומא דכגרים, כמה יוסף איכא בשוקא. לולא היום הזה שגרם, כמה אנשים בשם יוסף יש ברחוב. מה הייתי אני שונה מכל יוסף אחר? הרי כולם קיבלו את התורה, ברוך השם, כל היוספים בעם ישראל קיבלו את התורה, ובכל זאת רב יוסף הוא משהו שונה מאנשים ברחוב, הוא גדול מהם, רב יוסף היה ענב גדול, ובכל זאת הוא, עם כל הענבה, הוא צריך להודות שהקדוש ברוך הוא שם את חלקו מיושבי בית המדרש ולא שם את חלקו מיושבי קרנות, אז הוא מרגיש שמחה מיוחדת בחג השבועות. היום זה הזמן להודות להשם, לחוג על זה שהשם נתן לנו את התורה, שעשה אותי בריאה שונה לגמרי מאשר אדם אחר ברחוב. אז אנחנו לא בדרגה של רב יוסף, אבל גם אנחנו צריכים להודות על שאנחנו בני ישיבה ולא אנשי רחוב. כשאנחנו מסתכלים מה קורה היום ברחוב, כמה הידרדרות רוחנית רחמתון יש אצל חילונים, גם לצערנו אצל דתיים יש יותר מדי גיטים ועוד דברים, אבל אצל חילונים במיוחד ההידרדרות נוראה. ודאי אנחנו צריכים להודות להשם, אילולי היומא דכגרים, איך היינו נראים אנחנו. אנחנו צריכים להודות להשם על כל מילה ומילה שאנחנו זוכים ללמוד בתורה, על כל דף גמרא, על כל שיעור שומעים מרבותינו ועל כל הבנה חדשה ברש"י או בתוספות או בחומש או בכל שטח אחר מחלקי התורה. השמחת תורה שלנו צריכה להיות, שמחת התורה בחג השבועות שלנו צריכה להיות גדולה יותר מכל אדם אחר. מה עוד הישיבה שלנו, אני לא אדבר כעת על ההבדל בין כותל ונתיב אריה, אבל שתיהם שוות בדבר הזה, ששתיהם בעיר העתיקה, קרוב לקודש הקודשים יושבים, אז ודאי אנחנו צריכים להודות לחבקות ליום שנוכל לעלות להר הבית, להביא את הקורבנות ולחוג את חג השם שלוש פעמים בשנה, אבל גם בינתיים, גם כל עוד אין לנו חג השם בהר הבית, בכל זאת, להודות על שאנחנו יושבים בעיר העתיקה ולומדים תורה מציון תצאי תורה ודבר השם מירושלים, המקום הכי קדוש, הכי מסוגל לתורה יש לנו, ודאי צריך להודות לקדוש ברוך הוא שזוכים לזה, שהיום כגרים, שאנחנו זוכים בחיי עולם נטה בתוכנו, שכל מילה שאנחנו מוצאים מהפה יכולה להפך לחיי עולם. לומדים משנה, לומדים גמרא, לומדים חומש, לומדים מה שלומדים, זה הכל חיי עולם. חז"ל אמרו, ועשים דברי בפיך ובצג ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ויסוד הארץ, שכשאדם לומד תורה הוא בורא עולמות חדשים, נוטע שמיים ויסוד הארץ ומביא את הגולה שנאמר ולאמור לציון עמי אתה. בשביל להביא את הגולה לא צריך טנקים ותותחים, גם זה אולי צריך, אבל מה שמביא את הגולה זה דף גמרא מביא את הגולה, לימוד תורה מביא את הגולה, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן מביא את הגולה. אז אנחנו צריכים להודות להשם ששם חלקנו מיושבי בית המדרש ובר שם חלקנו מיושבי קרנות, הכל מודים בעצרת ואין ענה מלחם. נכון שיש מחלוקת בשאר ימים טובים עם חציו להשם וחציו לכם או כולו להשם או כולו לכם, מחלוקת גם בפוסקים איך הלכה עם הלכה כרב לזר או כרב יהושע, בשולחן ערוך נפסק כרב יהושע שחציו להשם וחציו לכם. שאלתי פעם את מורי רבי רב חיים שמולביץ זכרונו לברכה, למה בכלל קשה לרבי אליעזר ורבי יהושע שפעם אחת כתוב להשם ופעם אחת כתוב לכם? אפשר לעשות שני הדברים יחד, לאכול ויחד עם זה להחזיק גמרא ולעיין בה, אז יש לי בת אחת גם להשם וגם לכם. אז רבכם אומר שזה לא להשם ולא לכם אם עושים ככה, אבל בכל זאת כדאי ללמוד קצת בשעת האוכל, וככה כתוב במשנה גם כן שלושה שיושבים ואין ביניהם דברי תורה וכו', צריך ללמוד גם בשעת האוכל, אבל צריך לקיים גם להשם וגם לכם, אבל הכל מודים בעצרת. אפילו רב לזר שסובר בדרך כלל שאפשר רק להשם, בשבועות מודד ואין ענה מלכם, מה איתם היום שניתנה בו תורה הוא? אז זה הרי שואלים את השאלה, לכאורה השכל הפוך. אם זה יום שתנה תורה, צריך ללמוד הרבה, כמו שנוהגים באמת הרבה ללמוד בליל שבועות, שזה יום שנתנה בו תורה. אבל התירוץ שאמרו שאם אני לומד תורה ביום שתנה תורה, זה רק כוחי, או שאני נכנע לרצון השם, השם דרש על מה תורה, אז אני בעל כוחי, השם לומד תורה. אם אני גם אוכל ושותה, אז אני מראה שאני שמח בתורה, שזה לא רק שניתן לי בעל כוחי עול על צווארי, כמו שרש"י אומר, אלא שאני שמח בעול הזה שקיבלתי על צווארי, שאנחנו שמחים בתורה שניתנה לנו. אז שנזכה לקיים באמת שהכל מדהים בעצרת ואין ענה מלחם, ושנקבל את התורה כל שנה מחדש בשמחה, ולזכות מרב ימינו שמלשכת הגזית מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים.